השיעור שלנו היום בפרשת השבוע, פרשת בחוקותיי, פרשה שמסיימת את ספר ויקרא. השבת נגיד חזק חזק ונתחזק ונסיים את ספר ויקרא. השיעור שלנו יהיה לזכות עם ישראל, גאולתנו, בריאות נפשנו ורפואת כל חולי עמו ישראל, ולעילוי נשמת פניה בת ברוך, עליה השלום. אני רוצה יחד איתכם להתבונן בפסוק הראשון בפרשה ובפירוש רש"י ולנסות להבין. אומרת התורה, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. אומר רש"י, אם בחוקותיי תלכו, מה הכוונה? קיום המצוות? לא, כי כתוב אחר כך ואת מצוותיי תשמרו. אז זה לא יכול להיות זה המצוות. אומר רש"י, יכול זה קיום המצוות? סימן שאלה. עונה רש"י, כשהוא אומר ואת מצוותיי תשמרו, הרי קיום המצוות. זה מה שנאמר על המצוות. אז אם ככה, למה כתוב בחוקותיי? מה אני מקיים אם בחוקותיי תלכו? באמת זה בא לידי ביטוי. אומר רש"י דבר מעניין. אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. זהו. אז אם ככה במילים שלנו, אנחנו צריכים להיות עמלים בתורה, ואת המצוות לשמור. על מנת להבין מה זה עמל תורה, בואו ניקח דוגמה. אנחנו בשנים האחרונות, 10, לא יודע כמה, אבל רואים שמיום ליום צריך שאתה נוהג ברכב בערב להיזהר מאוד. אתה רואה על המדרכות, אנשים עושים הליכה, רצים, יש אפילו אנשים שרוכבים על אופניים, ככה מזיעים, עוד סיבוב, עוד סיבוב, עוד סיבוב. תארו לעצמכם, שאתה נוסע ברכב, ואתה רואה איזה מישהו מוכר, שהוא ככה עם הדוושות באופניים, ככה עוד סיבוב, ואתה מסתכל, אתה רואה זה השכן שלך. אתה פותח את החלון, נוסע בזהירות לידו, אומר לו, מה שלומך, מה העניינים? הוא אומר, ברוך השם, ככה. אומר לו, נו, כמה סיבובים עשית? עשיתי כבר 5 סיבובים. נו, אתה רוצה טרמפ? אולי אקח אותך הביתה? מה? אתה נורמלי? לא. אומר לו, אבל רגע, במקום שתיסע לך עם האופניים לאט לאט, אני מציע לך טרמפ, תגיע מהר הביתה. נו, בוודאי שהאדם הזה יסתכל עלינו ויגיד לא תודה ורק שלא נפריע לו. זה נורא מעניין. זה נגד השכל. זה נגד המציאות היומיומית שלנו בדור הזה, שהוא דור שמחפש כמה שיותר דברים קלים. הכל במגע האצבע, הכל מהר, הכל. והנה פה יש בן אדם, שאתה אומר לו בוא מהר הביתה, הוא אומר לך לא תודה. וצריך להבין מה ההיגיון. זה לא יכול להיות ככה, זה לא מסתדר. בשכל הוא היה צריך לקפוץ על הטרמפ. נגיד אפילו שהוא מתבייש לקחת טרמפים. בסדר? אבל יש לו ליד הבית איזה רכב חדש, פרטי שלו, למה אתה הולך עם אופניים? סע עם האוטו. רש"י אומר לנו, אם בחוקותיי תלכו, המשמעות עמל, יגיעה. עמל ויגיעה בתורה. אם נשאל באמת את אותו אדם שרוכב על האופניים, או אדם שרץ ורץ באצטדיון או במדרכות, הוא מזיע כולו, או כאלה שעושים הליכה 45 דקות או יותר, אתה אומר להם, מה הרעיון? יגידו לך, תשמע, אדם צריך להיות בריא, זה עושה כושר, זה חשוב לגוף. אנחנו לא נתווכח איתו, כי יש צדק בדבריו, זה טוב לגוף, זה בריא לגוף. לשמור על כושר מסוים שמאזן את כל מה שעובר לנו בגוף שלנו. השאלה הגדולה היא, האם יש מושג שנקרא כושר רוחני? כושר גופני כולם מבינים. נכון, לא כולם רצים, לא כולם מדבשים מבחניים, אלא הצלנים שבחבורה. אבל כולם מסכימים שאם היה להם איזה אפשרות, הם היו עושים. טוב. אבל אין ויכוח שזה טוב. ממילא, אנחנו מדברים על מושג אחר. אם בחוקותיי תלכו, אומר רש"י, זה עמל בתורה. יש משנה במסכת אבות מאוד מעניינת. המשנה במסכת אבות מנסה להשוות בין מעלת המלך, מעלת הכהן וקניין תורה. כלומר, אדם שקונה תורה, כלומר יגע ועמל, ואז הוא הופך להיות שלו. יש שאלה גדולה מאוד על ההשוואה. מלך, הוא לא עשה שום דבר. הוא קיבל את המעלה שלו בתור מלך, בלי בכלל להתאמץ. אביו היה מלך, הלך לעולמו, הוא התמלא במקומו. מה הוא עשה בשביל זה? כלום.
נולד.
הוא נולד למלך, אבל הוא לא עשה כלום. כהן. לכהנים הגיע 24 מתנות כהונה. הם צריכים לעשות משהו בשביל זה? כלום.
גם לוי.
לא, לעבוד במקדש.
בסדר, אבל זה הוא לא עושה לו כלום, זה שלו. וקניין תורה, אם אתה לא עמל, אין לך. אז מה ההשוואה הזו? מה המקום שהמשנה עושה במעמידה שלושת המצבים הללו, או מלך, כהן, ומי שעמל על התורה באותו מקום? אין לזה שום קשר. לכאורה, כלום. אנחנו ננסה אולי על השאלות האלה לענות על הבסיס של מה שאנחנו אמרנו. אדם שרוצה לשמור על כושרו הגופני, צריך להתעמל על בסיס קבוע. הוא הולך לרופא, אומר לו, תראה, לפי המצב שלך, 3 פעמים בשבוע. אתה יכול 4, אתה יכול פעם, כל אחד לפי מה שמתאים. אבל ברור שהוא צריך לעשות את זה בקביעות. אחרת, זה לא יחזיק מעמד. אדם שירכב על אופניים פעם בחודש, הוא לא ירגיש שום שינוי. אדם שעשה הליכה פעם בשבועיים, הוא לא ירגיש שהוא מתקדם במשהו. אדם שכל יום או פעמיים בשבוע, הוא יעשה בקביעות, הוא ירגיש לאט לאט שיש שיפור, שיש התקדמות. כל שכן, בממד של עמל התורה. אדם שישקיע בעמל, ועמל זה ממש להתאמץ, כמו אותו רוכב אופניים להבדיל, שכולו מזיע והוא לא מפסיק. אדם צריך לעמול על התורה. עמל התורה בא לידי לא שאתה מזיע בגוף, אלא ממש השכל עובד לנסות להבין עוד עומק ועוד איזה הבנה ועוד איזה זווית ועוד איזה עומק חדש. הנציב מוולוז'ין, שהיה בדרך אגב בסוגריים רבו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, הוא למד אצלו, הוא היה אומר שהמילה חידוש, ודיברנו על זה פעם, זה לא רק משהו חדש לגמרי, אלא גם הבנה חדשה שהתחילה עכשיו, הבנת ולא הבנת אתמול, זה חידוש. אדם צריך בעמל התורה להתחדש כל הזמן, זה בא רק על זה עמל. זה בא לידי רק שאדם יושב ומייגע את מוחו להבין מה התורה רצתה, מה אני יכול ללמוד כאן. לכן אולי אני מעלה אפשרות שהתורה אומרת, אם בחוקותיי תלכו. יש פה יום יום צורך לעשות הליכה קבוע, אי אפשר פעם ב, צריך ללכת כל הזמן להתקדם, אתה לא יכול לעמוד במקום. אם ככה, אם נחזור לאדם שרוכב על האופניים ומזיע ולא רוצה לקחת טרמפ, או לא רוצה לנסוע עם הרכב, תשאל אותו רגע, מה המטרה שלך? שאתה מסתובב סביב עצמך ככה עם האופניים. הוא יגיד לך שמה, המטרה שלו מה היא? להתאמץ. הוא צריך להתאמץ. ככל שהוא יתאמץ יותר, יותר טוב. זאת אומרת, מה כל העניין של הרכיבה לאופניים? המאמץ. לא אחר כך, שהוא יהיה בריא מזה או לא, אבל המאמץ זה המטרה. הוא כל יום ויום מוסיף לעצמו מאמץ אחר, יותר קשה. אז המאמץ הוא המטרה. לא מה שיצא מזה. בסופו של דבר, אנחנו צריכים לדעת שהכושר הרוחני שלנו מותנה, תלוי, בכמה מאמץ אנחנו משקיעים כדי להתאמץ. עד כמה אנחנו עמלים בתורה. זה מה שהתורה דורשת מאיתנו בפרשה. לפי פירוש רש"י בוודאי, שתהיו עמלים. כלומר, מעניין לראות שבסופו של דבר המשנה אומרת, גדולה תורה יותר מן הכהונה ומן המלכות. כלומר, אדם שקנה תורה בעמל והתייגע להגיע לידיעות תוך כדי עמל, הוא גדול מן המלך והוא גדול מן הכהן. כי אלה קיבלו את שלהם ללא שום מאמץ. הם נולדו ככה.
מה זה להתייגע?
להתייגע זה לעבוד, עם מסכת. יגיעה, תכף נגיע לעולם העבודה, אז תבין מה זה יגיע. יגוע, יוד ג' עין.
יגוע?
כן. זאת אומרת, ודרך אגב, סתם אני אומר את זה במאמר מוסגר, אם נגיד את המילה התעמלות, שאדם מתעמל, הוא מתאמץ. מה השורש? עמל. המאמץ. ממילא, כשאנחנו מדברים על מעלות שאדם רוכש לעצמו על ידי עמל, על ידי מאמץ, ובקניין תורה, בלימוד תורה, זה מאמץ של השכל, כי אתה לא צריך לעמוד עם הגוף, הופך להיות חלק בלתי נפרד ממנו. זה הופך להיות משהו שהוא קניינו האישי, שהוא בתוכו, וזו מעלה עצמאית. זו זכות יותר גדולה ממלך וכהן. כי הוא קנה את זה, הוא עמל, הוא רכש את זה. לכן, הרמב״ם, בהלכות תלמוד תורה בפרק השלישי, הוא מכנה, נותן כינוי ליגיעה בתורה, הוא נותן איזה שם אחר. המשנה אומרת שיש כתר כהונה, כתר מלכות, כן? וכתר תורה. הרמב״ם ליגיעה, לעמל, למאמץ השכלי בלימוד התורה, קורא כתר תורה. כלומר, לא כמה אתה הספקת, לא כמה אתה יודע, אלא כמה אתה עמלת. זה הכתר. ידיעות זה נפרד. כמה אתה באמת ישבת ו... איך אומרים? שברת שיניים בשכל להבין. ממילא, יש את זה, פעם שמעתי את זה, אני לא זוכר איפה שמעתי את זה, אבל אני זוכר ששמעתי. שאלו פעם נפוליאון איזו שאלה שאני לא זוכר מה זה היה, והוא אמר, גם כשאני ישן, אני נפוליאון. ומה המשמעות של המושג הזה? מה האמירה הזו? כן? כלומר, אני מלך, נכון? הוא היה מלך, המליך את עצמו. אני מלך, זה לא משנה מה המצב שלי. אני ער, אני ישן, אני עדיין מלך. אין שינוי. כלומר, ההשוואה בין כתר מלכות לכתר תורה הוא בכיוון הזה. כמו שמלך הוא מלך, תמיד, והמלכות היא חלק בלתי נפרד ממנו, כך גם מי שזוכה לעמל של תורה, ליגיעה של תורה, התורה הופכת להיות חלק בלתי נפרד ממנו. ניתן דוגמה מעולם הגסטרונומי. אנחנו עכשיו יושבים ואוכלים מאכל. בוודאי כשר, הכל בסדר. אכלנו אותו. עברו כמה שעות. מה שיצא יצא, מה הרוב נשאר. מה קורה עם זה? לאן זה הולך? לא, לאן זה הולך? מה שהיה פסולת יצא.
לדם.
זה הופך להיות חלק ממך.
דם.
חלק ממך זה הופך להיות דם. לכן כשאנחנו מדברים בתורה, מדברת על מאכלות אסורות, הכתוב בנתמתם בם. אדם שאוכל דברים שעשו, גורם לו לסתימה בשכל. משבש לו את החשיבה הנקייה שלו. איך זה יכול להיות? לא, כי זה חלק ממך. וזה מדעי, זה ביולוגי, זה ככה. זה עובר להיות חלק מהגוף שלך. לכן אנחנו נראים קטנים שאנחנו קטנים, ואנחנו גדלים. הגוף מתפתח בכוחות האוכל. ממילא, התורה אותו דבר. מי שיגיע בתורה, מי שעמל, מי שמפעיל את שכלו להבין עומקים עוד אחד, כל אחד לפי מה שהוא יכול. זה הופך להיות חלק בלתי נפרד ממנו. ולכן, כשאנחנו מדברים, אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה, אנחנו מבינים מה רש"י אומר. יש גמרא מעניינת, במסכת מנחות, ששמה בא דמה בן נתינה. הוא בא אל דוד שלו. לא, דמה בן נתינה, כן, אל הדוד. הוא בא אל רבי ישמעאל, והוא שאל אותו שאלה. דמה הזה היה בקי עצום בתורה. למד את כל התורה כולה, מה שהיה בימיהם, על כל ההיקף, הוא ידע אותה. ואז הוא בא לדוד שלו, אמר לו, דוד, יש לי שאלה. שאלה הלכתית. אני רוצה ללמוד חוכמה יוונית. זה ללמוד חוכמות שהן לא קשורים לתורה, אלא חוכמה מאומות העולם, וכבר אנחנו יודעים, חוכמה בגויים תאמין, צריך לבדוק, להיזהר, לעשות ניפוי, אבל כן יש. האם מותר לי או אסור לי? אני יודע את כל התורה כולה. למדתי את כולה. והדוד שלו יודע שהוא דובר אמת. הוא לא סתם אומר. נו, היינו מצפים שמה? בהבנה שלנו, נו. אם אתה כבר יודע את הכל, אז מה עכשיו? תעשה מה שאתה רוצה. אמר לו רבי ישמעאל, אין שום בעיה. כתוב בתורה לא ימוס ספר הזה. כן, ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה, אז אתה יכול ללמוד חוכמה יוונית כמה שאתה רוצה, אבל בתנאי, שתמצא זמן שזה לא יום ולא לילה. כלומר, מה אומר לו רבי ישמעאל? זה לא נמדד מה אתה יודע או לא יודע, זה נמדד כמה אתה מזיע, כמה אתה יגע בתורה שלמדת. אתה תתחיל עוד פעם. תעמיק עוד עומק, תחפור עוד קצת. כלומר, בן דמה חשב שמצוות תלמוד תורה מהי? לדעת, וברגע שאתה יודע, זה נגמר. אומר לו רבי ישמעאל, יש לך טעות. אין לדעת את הכל. וגם אם הספקת ואתה יודע הכל, תחזור ותמצא עוד רובד, עוד זווית, עוד חשיבה שלא חשבת מקודם. זה הגית ביום ובלילה. ולא, כשאנחנו מסתכלים על הפסוקים שלנו, שהתורה סוגרת את פרשת ויקרא, את פרשת בחוקותיי, אנחנו מבינים את תפילה שאנחנו אומרים שנכנסים ויוצאים מבית המדרש. יש תפילה שאנחנו אומרים, מודים אנו לפניך ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש ולא מיושבי קרנות. קרנות זה פינות. ממשיכים, אחר כך אומרים שאנו עמלים והם עמלים. אנחנו בבית המדרש ואנשים עמלים, כל אחד בענייניו. ממשיכה התפילה ואומרת, אנו עמלים ומקבלים שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר. מעניין, איך יכול להיות? אני עובד בחינם? מה זה לא מקבל שכר? החפץ חיים שאל על התפילה הזו שאלה. אומר, הרי גם הם פועלים, עובדים, עמלים, ומקבלים שכר. למה אתה אומר שהם לא מקבלים? אתה בא בסוף החודש, מקבל משכורת. למה אתה אומר שהם לא מקבלים שכר? יש פה איזה מין אמירה לא מדויק, נכאורה. אבל הוא הסביר את ההבדל העצום. בעולם הזה אתה מקבל שכר לפי מה? לפי התפוקה. כמה נתת? אתה צריך להכין X מוצרים? הכנת, אתה מקבל את המשכורת שלך. לא הכנת, אז מתחילים איתך ויכוחים. כלומר, יש איזה נורמה שאתה צריך להגיע אליה. הגעת אליה, שעות נוספות. כלומר, פה העולם נמדד בתפוקה, מה יצא מזה. אבל בעולם שלנו, בעולם התורה, זה לא התפוקה. זה לא כמה הספקת, אלא כמה באמת התייגעת. כמה עבדת קשה. וזה אולי, אני אומר, מה שהמשנה, גם כן במסכת אבות, אנחנו נזכיר אותה הרבה, כי עכשיו אומרים, בכל שבוע מסכת אבות, עד חג השבועות, המשנה אומרת, לפום צערה אגרה, בארמית, בעברית, תרגום, לפי הצער, השכר. ככל שיותר קשה לאדם ללמוד, מסיבות אובייקטיביות, שהוא עייף, הוא בא מאוחר מהעבודה, או שהוא כבר ככה בשעות כאלה קשה לו, לא משנה מה הסיבה. והוא מכריח את עצמו לבוא בכל זאת, ולשבת, ולהקשיב. בשביל זה...
אבל ריבויור, לא?
זה, מה?
ריבויור יקבל.
אנחנו מדברים על אורות, אנחנו לא עם חברת חשמל.
ריבויור, כאילו.
אנחנו בלי חברת חשמל.
הוא לא יכול ואתה עדיין מכריח
אותו. אנחנו מדברים תכלס, לא חברת חשמל, לא אורות, לא זה. אנחנו מדברים, אדם בא ומחזיק את עצמו בכוח.
כשאתה לומד ואתה לא יכול, אז זה לא טוב. תקבל ריבור, אתה תשתגע, אתה תיפול.
לא, בכוח.
זה כמו בן אדם חוזר בתשובה, עכשיו תגיד לו תשמור את הכל.
אנחנו לא מדברים על זה.
לאט לאט.
אנחנו לא מדברים על
זה. לאט לאט, אל תלמד בבונום, אתה תשתגע.
אני אתן לך תשובה, אני אתן לך את התשובה ללאט לאט בקצרה, בסדר מתוק, נחמן. אתה עובד אצלי בעבודה שקבענו משכורת לחודש. בסדר? אתה עובד. קבענו 1,000 שקל, בסדר? בסוף החודש אתה בא, אתה אומר לי, תביא המשכורת. נכון? אומר לך, קח 100. אתה אומר, רגע, איפה? 900? אומר לך, לאט לאט. קח את הזמן, לאט לאט. אתה תסכים?
לא.
לא, תודה. לכן, אנחנו מדברים על אנשים שהם בלבטים. עובדים כל היום. מגיעים אחר כך במין חלי מהירים. בקושי מצליחים להחזיק מעמד. לפעמים נרדמים, לפעמים נערים, אבל הראש, המוח, ישן. והם באים, לא מפסיקים, זה יגיע. זה סוג של יגיע. יגיע זה כמה אני מעלית את עצמי, עם כל הקשיים שלי, להקשיב וללמוד. לזה אין מחיר. אי אפשר להעריך דבר כזה במחיר. לכן אנחנו לא מקבלים שכר על זה. כי אי אפשר לתת שכר הזה בעולם פה. כי פה בעולם הכל נמדד במספרים, הכל נמדד בגבולות. ושכר לאדם שכל כך מתאמץ לבוא בכל זאת, אין לזה ערך כלכלי, אלא ערך רוחני. זה הכושר הרוחני שדיברנו מקודם. דווקא כשאדם קשה לו. וזה עוד חלק ממשנה ואבות, שאם האדם מגיע למצב של פת במלח תאכל, ועל הארץ אתה ישן, ובתורה אתה עמל. זאת אומרת, זה לא מצב שכאילו המשנה אומרת, תשמע, האדם שרוצה לגדול בתורה, חייב לישון על הרצפה ולאכול לחם במלח. לא. לא, ממש לא. האדם יכול לשכב על מזרון גדול, בתוך איזה מיטה ענקית, ובבילה שלו, זה בסדר. אבל המשנה הבאה אומרת, שאם הגעת למצב הזה, שפת במלח יש לך, ואתה ישן על הרצפה כי אין לך מזרן, גם אז תהיה עמל בתורה. כי זה העיקר. כל השאר הם דברים משתנים. הם דברים שהם אינם מהותיים. הם לא נעימים, הם מפריעים, הם מרגיזים, אבל תזכור, הם לא נצחיים. תחשוב על הנצח. תחשוב על באמת על הנקודה המרכזית של החיים. ממילא אנחנו מבינים, אם בחוקותיי תלכו, מה זה? שתהיו עמלים בתורה. אני רוצה להגיד במאמר מוסגר, לא קשור לפרשה, אבל כן קשור לזמנים שהולכים ומתקרבים אלינו. אני אומר את דעתי, וכל אחד יעשה כפי שהוא חושב, בינתיים. אני רציתי להרחיב ולדבר על הנושא הזה של העלייה למירון, וכל מה שיש מסביב לזה, האם זה דבר ראוי, האם זה דבר מותר, או הפוך. אבל להיות, והשנה, ל"ג בעומר יוצא במוצאי שבת. והרבנות הראשית, כך שמעתי, ביקשה לדחות את ההדלקה ליום ראשון אחרי צהריים, כדי לא לגרום לחילול שבת. צריכים לזכור, גם אם אני עולה על ההסעה בשעה 9:30 בערב, שזה שעה וחצי אחרי צאת שבת, נהג האוטובוס יצא בשבת מהבית. או במקרה היותר טוב, כן, הוא יצא בזמן, כי הוא גר על ידי. אבל כל מאות השוטרים שבדרך באו למקום בשבת. ומי שאמר את מה שאנחנו מכירים, אילו שמרו ישראל שתי שבתות, היו נגאלים, היה רשב"י. ולא יכול להיות שלזכות רשב"י אנשים יגרמו לחילול שבת. זה לא הולך ביחד. לכן, שכל אחד יעשה את חשבון נפשו. האם להיות שותף בגרימת חילול שבת למאות מאות אנשים. אם זה שוטרים, אם אנשי כוחות הביטחון, אם זה נהגי אוטובוסים, לחשוב היטב היטב. כי זה בטח לא לשמחת רשב"י. ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יפקח את עינינו ונהיה עמלים בתורה, ובתוך העמל הזה נגיע להבנה עמוקה מה נכון ומה לא נכון, ונזכה בעזרת השם לביאת גואל צדק, שילמדנו תורת אמת מפיהו, כי מלאך השם צבאות הוא. אמן ואמן. אמן.